103.3 FM. ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם גדעון אוקו, עורכת יעל אילון.
שלום לכם, 4 דקות אחרי 4 כאן ב-103 FM, איפה הכסף של יום שלישי? נהיה עם כל העניינים החשובים בכלכלה היום. רשות התחרות מזמנת את שופרסל והמנכ״ל לשעבר איציק אבר כהן לשימוע לפני הגשת כתב אישום, בחשד לתאום מחירים והתערבות במחירי הלחם, גם ברשתות שיווק אחרות. מיד נדבר עם נציג רשות התחרות על החקירה והחשדות. חודש אחרי אישור תקציב הביטחון השני בגודלו בהיסטוריה, צהל כבר חורג ממנו וכנראה יצטרך עוד מיליארדים. איך זה קורה? ומה בכלל עושה מלחמה ארוכה כל כך למשק, לכלכלה שלנו? נהיה מי שהיה מנכ״ל משרד האוצר, רם בלניקוב. הנשיא טראמפ במתקפה חריפה על יושב ראש הבנק הפדרלי, בעקבות ההחלטה לא להוריד בינתיים את הריבית. לוזר גדול, מר מאוחר מדי, הם רק חלק משמות התואר שטראמפ הדביק לפאוול. בינתיים הדולר צונח בכל העולם חוץ מכאן בישראל. נדבר עם הכלכלן הפרופסור לאו ליידרמן, וגם הבעלה לזהב. כששום אפיק השקעה לא בטוח ויציב, המשקיעים נוהרים לזהב, שממשיך לשבור שיאים ומגיע ל-$3,500. נבדוק איך גם אתם תוכלו לקנות זהב. איפה הכסף? יעל אילון עורכת, יואב כהן מפיק, אחראית על השידור, שקד מורג. אנחנו פותחים בכותרות. גל ההתייקרויות נמשך, מהשבוע הבא נשלם יותר על מוצרי החלב שבפיקוח, החלב, הגבינה הלבנה, הגבינה הצהובה, השמנת המתוקה. משרד החקלאות הודיע להעלות מחירים בשיעור ממוצע של 1.4%. חלק, למשל, חלב טרי, 3%, בסקית יעלה 6.35 שקלים. קילו גבינה צהובה עמק יעלה 52.30 שקלים. יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן, נגד רפורמת התעריפים של מירי רגב. רגע לפני ההתייקרות שצפויה ביום שישי, ביטן מבהיר הבוקר שהוא מתנגד למהלך ומקדם חקיקה שלא תאפשר את העלאת המחירים ללא אישור של ועדת הכלכלה.
אנחנו קודם כל כהחלטה לא מקבלים את העלה הזאת. זה שאתם באים ואומרים שיש הנחות כאלה ואחרות, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת מבחינתנו. זה כאילו נתתם מס לציבור הרחב.
רשות התחרות זימנה לשימוע לפני הגשת כתבי אישום את חברת שופרסל, את המנכ״ל לשעבר אבר כהן ומנהלים בכירים לשעבר, בחשד לתאום מחירים עם ספקים וכמעונאים, וגם השפעה על מחירי הלחם ברשתות שיווק אחרות. מיד נעסוק בזה בהרחבה. אלה הכותרות. ואנחנו רוצים לפתוח עם הכותרת הזו, על שופרסל, על החשד לתאום מחירים. מצטרף אלינו סגן היועצת המשפטית לעניינים פליליים ברשות לתחרות, עורך הדין עופר מעוז. שלום לך.
שלום גדעון, שלום המאזינות ולמאזינים.
אז קודם כל, על החשדות שלכם, על הנמצאים שמעלה החקירה.
טוב, אז החשדות האלה מגיעים בסוף חקירה מאוד ארוכה ומורכבת, שניהלה מחלקת החקירות שלנו. שבמסגרתה אנחנו חקרנו נושא של התבטאויות פומביות בענף המזון. בטח אתם זוכרים שלפני כחודשיים הגשנו כתב אישום בעניין ויקטורי, היו גם חשדות נגד חברות נוספות, והיום אנחנו החלטנו לזמן לשימוע את חברת שופרסל, כשהחשד הראשון והמרכזי הוא באמת החשד הזה של התבטאות פומבית, שהמטרה שלה היא להביא לעליית מחירים, להסדר כובל של עליית מחירים, בין של הספקים והכימונאים.
איך נשמעת התבטאות כזאת? תסביר לנו, תן לנו דוגמה.
נדבר בגדול ולא נתייחס להתבטאות הספציפית. בגדול, כשאיש עסקים כזה או אחר מגיע לתחנה שלך או לכל תחנה אחרת, ואומרת, בכוונתי להעלות את המחירים ב-5%, הוא מעביר מסר אמנם גם לצרכנים וגם לזה, אבל הוא מעביר את המסר הזה גם למתחרים שלו וגם לספקים שלו. זה בערך מה שאנחנו חושבים בו באיציק אבר כהן.
וכאן יש בעצם שתי פרשיות שונות, נכון? גם חשד כזה לתאום מחירים באופן כללי יותר מול ספקים, מול כימונאים, אבל גם סיפור ספציפי מול חברת ברמן, חברת לחמים גדולה, שגם שם יש לכם חשד לתאום מחירים והשפעה על המחירים.
שם החשד הוא קצת יותר מעניין, מדובר בחוק המזון והפארם. החוק הזה קובע שלקימונאי אסור לדבר עם ספק על המחיר שבו נמכרים המוצרים שלו אצל קימונאי אחר. במקרה שלנו, שופרסל מסכמת עם ברמן, המחירים לצרכן שלכם יעלו אצלנו, אבל אתם צריכים לדאוג שהמחירים לצרכן שלכם יעלו גם אצל המתחרים שלנו, אצל הרשתות הקמעונאיות המתחרות, וגם בהמשך אחר כך גם מורידה את המחירים אחרי שהם ראו שברמן לא עשו את החלק שלהם בסיכום, כלומר לא הצליחו להעלות את המחירים אצל רשתות קמעונאיות.
תגיד, אבל אופר, איפה עובר הגבול? אתה יודע, כי אני מנסה לשחזר אפילו הרבה מאוד תוכניות שאני הגשתי בתוכנית חיסכון, או כאן באיפה הכסף, ודיברתי עם רמי לוי, ולצערי אבר כהן לא כל כך מתראיין, אבל אתה יודע, עם אייל רביד מויקטורי, ועם מיתן יוחננוף, ובסוף כשמדברים איתם על המחירים, ולאן השוק הולך, ואומרים כן, אנחנו מעריכים שהמחירים ימשיכו לעלות, בשיעור כזה או אחר, כלומר, איפה עובר הגבול בין מה שמותר להם לומר בשידור, בסוף, כמי שמנהלים רשת שיווק מאוד גדולה ומשפיעים על סל הקניות של כולנו, לבין משהו שכבר באמת נמצא בטווח הפלילי?
אוקיי, אז התשובה לזה נשמעת מורכבת, אבל היא מאוד מאוד פשוטה. כל מה שאתה לא היית רוצה שאיציק אבר כהן ירים טלפון למתחרה שלו, לרמי לוי, ליוחננוף, לויקטורי, לכל אחד מהמתחרים שלו, ויגיד לו בשיחת טלפון, שלא יגיד לך בשידור. מה שהוא יכול להגיד לך בשידור, הוא יכול להגיד לו גם בטלפון, אני מעדיף שהם בכלל לא ידברו בטלפון, זו האמת. אבל מה שאסור לו להגיד לו בטלפון, אסור לו להגיד לו את זה גם דרך התחנה שלך, ולמעשה, הרבה פעמים מה שקורה, זה שהם מסתמשים בתחנה שלך, ואתה חושב שהם מעבירים את המסר הזה לצרכנים, הם מעבירים את המסר גם לצרכנים, אבל בנוסף ובאופן עיקרי, הם מעבירים את המסר הזה למתחרים שלהם.
ולכן טוב שאתם נכנסים לתמונה, ובודקים וחוקרים, וגם מגישים כתבי אישום, אבל מעניין אותי, בוא רגע נסתכל על העשור האחרון, עורך הדין אופר מעוז, כמה חקירות שלכם הסתיימו בכתבי אישום, וכמה מתוכם הסתיימו בהרשאות?
אני אין לי נתונים מדויקים אליך כרגע, אבל בגדול חקירה יש לה דינמיקה, ובמסגרת חקירה אנחנו מנסים להגיע אל האמת. אין לנו כוונה להגיע לכתב אישום, אנחנו מנסים להבין האם הייתה כאן התנהגות שמעוררת את הסיכוי הסביר להרשעה. יש לנו מחלקת חקירות, אני רוצה לומר לך, מהטובות בישראל, ואני לא רוצה להגיד מעבר לזה, למרות שאולי זה גם נכון, שיודעת לעשות הרבה, גם בנושא של מיצוי ראיות, גם בנושא של חקירות פרונטליות, והיא מגיעה לתוצאות מאוד מאוד טובות.
אני בטוח שהחוקרים שלכם באמת מעולים, ואתם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה, אבל בינתיים אתה רואה ששוק המזון בישראל הוא בין היקרים בעולם, המחירים כל הזמן הולכים ועולים, ולא צריך להיות מומחה גדול כדי לראות שאין כאן תחרות, יש פה בסוף שוק מאוד ריכוזי, יש פה כמה שחקנים גדולים מאוד, כמה מונופולים שפשוט משחקים ביניהם ושולטים לנו על המחירים, ואנחנו לא מצליחים באמת להילחם בזה, וגם אתם, לצערי, לא באמת מביאים בשורה שבסוף עוזרת לצרכן, ואם אני מסתכל קצת אחורה על החקירות אפילו האחרונות שלכם, חקירות חשובות מול שטראוס ויוניליבר ודיפלומט, בסוף אתם סוגרים את כתבי האישום, מבטלים את כתבי האישום, אז למה צריך אתכם?
אז אני רוצה להסביר בצורה מאוד ברורה. דבר ראשון, הרשות עושה המון, ואנחנו חוקרים, במקומות שאנחנו מוצאים ראיות מספיקות, אנחנו מגישים כתבי אישום, ובנוסף זה לא הפעילות היחידה של הרשות, הרשות מנהלת גם הליכים מנהליים, שנה וחצי האחרונות, אני חושב שהטלנו עיצומים מנהליים על חברות בענף המזון בשווי של מעל 150 מיליון, זה כנסות גדולים, והיום ענף המזון יודע שרשות התחרות מאוד מאוד ממוקדת פה.
לא נראה לי שזה עושה עליו רושם, כי בינתיים ענף המזון ממשיך לעלות מחירים, ואפילו אתה יודע, בפער כבר שהולך ובורח מהאינפלציה הכללית במשק, ואם אנחנו מסתכלים על 6 השנים האחרונות, מחירי המזון בישראל עלו ב-20%. זה אלה נתונים שאתה יודע, כנראה שהם לא מפחדים, לא מהממשלה, שצריך לומר לא עושה שום דבר כדי להילחם ביוקר המחיה, אבל גם לא מרשות התחרות, שכנראה לא באמת, אתה יודע, בסוף אתם גוף בלי שיניים, הם לא מפחדים מכם.
אז אני חושב שאני ממש חולק על הנושא שאנחנו גוף בלי שיניים, אני יכול להגיד לך משהו, שמעתי את הפתיח שלך, אני לא יכול להגיד לחברה, אני לא מקבל את עליית המחירים. אין לי את הכוח הזה. יש לי את הכוח לטפל בה במקום שהיא מסירה את החוק. במקומות שהיא מסירה את החוק, אנחנו מטפלים. ואנחנו חוקרים, וחלק מהרעיון של חקירה...
אבל אתה מבין שכשאתה סוגר את החקירה נגד שטראוס, ונגד יוניליבר, ונגד דיפלומט, אתה מאותת לא רק להם, אלא לכל השחקנים, אתם יכולים להמשיך להשתולל עם המחירים.
כשאני סוגר את תיק החקירה נגד שטראוס, ויוניליבר ודיפלומט, אני מאותת דבר אחד, אני לא מגיש כתב אישום כשאין... אני לא יכול, אני צריך לגלות את האמת. עכשיו, האם יכול להיות ביקורת ציבורית? למה אתם מעלים מחירים? יכולה להיות ביקורת ציבורית. הכלי של כתב אישום הוא לא כלי שאפשר להשתמש בו רק בגלל שהעליות המחירים לא נעימות, והן גם לא נעימות לנו. אני צריך לראות האם יש ראיות לעבירה פלילית. אם יש ראיות מספיקות לעבירה פלילית, אני מגיש כתב אישום. אני אומר לך יותר מזה.
מילה, כי הזמן שלנו כבר חרג.
אבל אני רוצה, אני אסיים את המשפט הזה ברשותך. אני מוכן גם לקחת סיכונים. אני מוכן לקחת סיכונים יותר מהרגיל, אבל במקום שאין לי, אני לא אעשה את זה. אבל במקום שיש לי, ובייחוד בענף המזון, אנחנו נפעיל את כל הכלים שיש לנו, ואנחנו מפעילים את כל הכלים שלנו, ואנחנו מקווים שגם שאר גורמים בממשלה ימשיכו להפעיל את
זה. עורך הדין עופר מעוז, הרשות לתחרות, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך, גדעון.
ועכשיו לעניין הזה, איך זה קורה שחודש אחרי אישור התקציב צה"ל כבר חורג ממנו, וייתכן שיצטרך עוד מיליארדים, זה קורה כמובן בתוך המלחמה, שנמשכת כבר שנה וחצי, ולא ממש רואים את הסוף שלה. מצטרף אלינו מי שהיה מנכ"ל משרד האוצר, רם בלניקוב, שלום לך.
שלום וברכה.
תגיד, איך זה קורה שרגע אחרי אישור התקציב השני בגודלו בהיסטוריה, 136 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, כבר לא עומדים בו?
אני מאוד מקווה שזה לא נכון, מכיוון שבעיניי, גם התקציב שאושר הוא מופרז והוא בלתי סביר בצורה קיצונית. לחשוב שהם לא יעמדו בו, זה מורר, בי זה מורר חלחלה.
אבל אתה יודע, בכל זאת מלחמה ארוכה ויקרה בהרבה מאוד חזיתות, מלחמה שעוד לא כל כך רואים את הסוף שלה, זה עולה הרבה כסף.
תראה, מלחמה עולה הרבה כסף, ואני יודע בוודאות שמערכת הביטחון מאז פרצה המלחמה, חלק מהכסף שהיא מוציאה, היא מוציאה אותו בצורה בלתי סבירה, היא מגייסת או גייסה, בוודאי בשנת 24, מילואים רבים שחלקם לא לצורך, שחלקם הגדול אפילו לא תומכי לחמה אלא בקווים אחוריים, והיא פעלה כאילו אין לה מגבלת תקציב. והדבר הכי גרוע אצל כל גוף מתוקצב שהוא, זה שהוא חושב שאין לו מגבלת תקציב. אני אגיד לך יותר מזה, אני לא שמעתי לפחות על שום חשיבה מחודשת היכן טעינו עם התקציב. אולי לא השקענו מספיק בהתעצמות ולקחנו לצרכים אחרים. אין פה אחד שיתבטא בכיוון של בוא נראה איך אפשר גם לייעל, לא רק להגדיל את התקציב.
ואני דווקא חשבתי לתומי שאם שר האוצר הוא גם שר במשרד הביטחון, ההתנהלות והממשק בין שני המשרדים יעבדו מצוין.
אני לא רוצה להרחיב את הדיבור על האיש הזה. יום אחרי שהוא אמר את מה שהוא אמר על החטופים, כמו שהוא מתייחס לחטופים, ככה לדעתי הוא מתייחס לתקציב. הוא לא בן אדם שראוי שאני אדבר עליו.
ובכל זאת, בתור מי שהיה מנכ״ל משרד האוצר, איך אתה מסתכל ומתרשם על ההתנהלות של סמוטריץ' בשנה הזו של המלחמה?
אני לא רוצה לדבר על האיש הזה, מכיוון שהוא השעוריה בעיניי הגדולה ביותר בתפקיד הזה מאז קום המדינה. אבל הוא לא הבעיה לצורך הדיון הזה.
לא נרחיב את הדיון, אני אתקדם איתך, אבל מה, זה ברמה שזה באמת פוגע בכלכלה של מדינת ישראל? הוא מזיק לכלכלה?
יש לך ספק? הם עשו איזושהי רפורמה משמעותית? יש לך ספק? הם בכלל, בן אדם שאומר בעזרת השם יהיה בסדר עם הדירוג ותוקף את חברות הדירוג, אז באמת, אתה רוצה לשמוע ממני עניינים מקצועיים? אני מוכן לדבר איתך, לא על הבן אדם ולא על הפעולות שלו. אני אומר לך שתקציב הביטחון הוא גבוה מדי, הוא מופרז מדי, ומערכת הביטחון לא למדה לקח ולא הפנימה שום דבר כתוצאה ממה שקרה פה בהיבטים הכלכליים. אני לא נכנס כרגע להיבטים המבצעים, שזה לא תחום המומחיות
אז שלי. אז הבעיה היא, רם בלניקוב, במערכת הביטחון שלא מתייעלת ולא הופכת משוכללת וחכמה יותר, או גם במשרד האוצר שנותן את תקציבי העתק השמינים האלה?
גם וגם, גם וגם. התקציב הזה הוא לא נתפס. הוא פשוט לא נתפס. ולא נתפס זה שלא אומרים לך, בוא, אנחנו כל שקל שנתנו מפנים להתעצמות. מפנים להתעצמות. אף אחד לא טרח לייעל את המערכת. היא מערכת מאוד לא יעילה.
ובינתיים אנחנו גם שומעים על חוק ההשתמטות שהולך לעבור, ולהנציח את אי השוויון בנטל.
חוק ההשתמטות זה כבר עניין של מוסר. ושל
זה גם עניין כלכלי.
ברור שזה עניין כלכלי, אבל זה כל כך לא מוסרי שכבר הכלכלה מתגמדת, מכיוון שזה שובר את המעט הביחד שעוד נותר כאן. זה פשוט דבר בלתי נתפס. אני מקווה שיקום שם איזה אחד, שניים, שלושה או חמישה, שתהיה להם קצת בושה כשהם יסתכלו בראי, במפלגות מרכיבות את, את הקואליציה. צריך להבין, כל שקל שהולך למשרד הביטחון או למערכת הביטחון, הוא פחות שקל שהולך למה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית הוצאה אזרחית, ומה שהאזרחים מכירים כחינוך, רווחה, בריאות, תשתיות, מכיוון שאין דבר כזה שאפשר הכל.
ובינתיים...
כל שקל שנותנים להם, פחות נותנים לאזרחים.
ובדיוק היום אנחנו מתבשרים שהממשלה מגדילה עוד את העומס על האזרחים, כי החל מהשבוע הבא יתייקרו מחירי החלב שבפיקוח, גבינה לבנה וגבינה צהובה וחלב טרי, וזו החלטה של משרד החקלאות, וזה מגיע אחרי החשמל והמים והמע"מ. אתה מצליח להבין את ההחלטה הזו?
אני אמרתי לך קודם שהם כמעט ולא עשו רפורמות, ואחת הסיבות של זה שדברים מתייקרים פה, בין אם הם בפיקוח ובין אם הם לא פיקוח, זה שהם מנציחים פה מונופולים. אז מה אתה מתפלא? הבעיה אבל זה אצלנו, האזרחים, אנחנו עוברים על הכל בשתיקה. כמו שאנחנו, חלק גדול מאיתנו, עובר בשתיקה על הרמיסה של שלטון החוק, על המחדל הכי גדול בהיסטוריה של העם היהודי, על הטבח שנעשה פה בתחת משמרת. ככה אנחנו עוברים בשתיקה גם על המחדלים הכלכליים הגדולים שנעשים פה.
אתה היית מצפה לראות אנשים יוצאים לרחובות במפגינים על יוקר המחיה, כמו שראינו במחאה החברתית, ואז גם זה עבד, צריך לומר.
עבד חלקית, ברור. תראה, אני באופן אישי, אני מסודר, אני לא יודע, אבל יש פה הרבה אנשים שיש להם, יש להם בעיות עם המשכנתה, קשה להם לגמור את החודש. אני לא מבין את השתיקה, אני פשוט לא מבין את השתיקה שלהם, אבל אני עוד יותר לא מבין את האדישות ואת האפתיות שבה הממשלה מטפלת בבעיות הכלכליות. הלוואי והיו לוקחים 10% מההבטחות של ראש הממשלה הזה לפני הבחירות. אני כבר לא מדבר על ההבטחות המגוחכות שנסדר לכם דירות ב-600,000 או את הצילומים מתחנת הדלק וכיוצא בזה. טיפה, טיפה תשקיעו מאמץ בלסדר פה חברה יותר בריאה מבחינה כלכלית, בלסדר תחרות לספקים פה וליצרנים פה באופן שיקל קצת על יוקר המחיה. אין, הם לא מטפלים בזה.
אני רוצה לסיום התייחסות שלך, רם בלניקוב. אתה יודע, אנחנו בתקופה של הממשלה שנלחמת בשומרי הסף, בין אם זה ראש השבק והיועמ"שית, אבל גם במשרדים הממשלתיים, היועצים המשפטיים שמסיימים את תפקידם, ואתה מכיר את הנושא הזה מקרוב, אסי מסינג, היועץ המשפטי של האוצר, שמסיים את תפקידו ללא מחליף. מה המשמעות של זה?
עזוב את הפגיעה בכל סדרי הממשל. זה גם, מה אתה חושב? שזה לא משפיע על איכות העבודה? אז רגע את העניין הדמוקרטי ואת הרמיסה ואת כל הדברים הבזויים שהם עושים. אבל גם מבחינה איכותית, כשאתה במשרד האוצר, אתה עובד הרבה פעמים, עומד מול גופים כלכליים, כי אתה נותן להם סובסידיות, ואתה נותן להם תמיכות, ואתה עושה אתם הסכמים כאלה. כשיש לך יועצים משפטיים פחות טובים, זה עולה כסף למדינה. למה הם מנצלים? אף אחד לא באמת יודע למדוד את הנזק, אבל החבר'ה האלה שנמצאים היום בשלטון, כל יום שהם באים למשרד, הם לוקחים את ישראל אחורה, באופן כללי, ובאופן מאוד מיוחד, באלה שנמצאים במשרד האוצר.
רם בליקוב, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, דברים חריפים וחשובים שאתה משמיע כאן, תודה שדיברת איתנו.
כל טוב.
בעקבות הקיצוץ הצפוי בשכר המורים שאמור להיכנס לתוקף באחד במאי, מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, שהודיע על שיבוש הלימודים כבר ביום ראשון, מאיימת להחריף את הצעדים, אולי גם להשבית את הלימודים. עכשיו היא מצטרפת אלינו מפולין. יפה בן דוד, שלום.
שלום גדעון.
אנחנו מדברים איתך מפולין, לקראת מצעד החיים. ספרו לנו קצת על המשלחת, על הפמליה שאת חלק ממנה.
אנחנו הצטרפנו להסתדרות הציונית העולמית, יש פה משלחת גם השלטון המקומי, גם נשיא המדינה, שר החינוך, ואנשים די נכבדים ומכובדים, מהרבה ארגונים, שאנחנו משתתפים במצעד החיים, ויש גם 80 שנה למחנה אושוויץ, משהו ערכי, חינוכי, אנחנו נמצאים פה.
יפה, אז חשוב מאוד שאתם שם, ובכל זאת נדבר קצת על הצרות מבית בשבוע הבא. אנחנו מתבשרים שאתם מתכוונים לשבש את הלימודים ביום ראשון, בתל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע. למה?
אנחנו ניהלנו מסע ומתן באמת בנפש חפצה ובידיים נקיות מול מצד האוצר, כנגד הקיצוצים שהולכים להיות מושתים בראשון לחמישי על עובדי ההוראה. מדובר בקיצוץ מהשכר של 3.33%, שמדובר בין 300 ל-860 שח לחודש, שזה סכום באמת גדול מאוד. עובדי הוראה לא מסתכלים בתחר של טייקונים ולא בתחר של הייטקיסטים, ולמרות זאת ובכל זאת כן מנקים להם שכר. אנחנו כמובן ניסינו לצמצם את הנזק ואת הקיצוץ, לצערנו זה לא צלח, האוצר משך רגליים.
מה הסיבה, יפה, לקיצוץ הזה, ממה הוא נובע?
הם אומרים שהשתתפות במלחמה, ואנחנו אומרים שגם אנחנו מוכנים להשתתף במלחמה, ובלבד שזה גם צריך היה להיות מושט על כולם. המלחמה היא משותפת לכלל עם ישראל, המגזר הציבורי, המגזר הפרטי, המגזר העסקי, וגם הוא בוודאי הבנקים. הבנקים הרוויחו למעלה מ-30 מיליארד ברווחים אסטרונומיים, שמתוכם 17 מיליארד על ריביות, ומהם לא יקחו שקל. איפה נשמע דבר כזה? באים רק למגזר הציבורי, באים לאזרחים, לאנשים המוחלשים, ולא מתעסקים עם הגורמים החזקים. המורים, אני רוצה לומר דבר חשוב מאוד. אנחנו ב-2022 ניהלנו מסע ומתן, מאבק, עיקש, כדי להגדיל את שכרם של ציבור עובדי הוראה שמגיע להם. עכשיו, אחרי שאנחנו ניהלנו מאבק מאוד קשה, למרות זאת ואחרי זה, באים ורוצים לקחת מהשכר שלהם. יש הבדל בין מישהו שעכשיו צריך לקבל תוספת, נגיד כמו השרים, ולא נותנים להם, מאשר מישהו באים ולוקחים לו מהשכר. זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. ואנחנו... כולנו יודעים מה המצב הקשה של מערכת החינוך, איזה מחסור גדול של עשרות אלפי מורים, מה הם רוצים להבריח?
אז מיד נדבר על המצב של מערכת החינוך, אבל אנחנו מבינים, יפה בן דוד, שגם בתוך, בקרב אנשי ההוראה והמורים ואנשי החינוך, יש כאלה שהוחרגו ולא יספגו את הקיצוץ הזה.
זה קומץ, מדובר בבתי ספר שיש להם פטור, שהתקצוב שלהם הוא פחות מ-40%, מדובר במגזר, חלק מהמגזר החרדי, העצמאי, חלק מהמגזר הערבי, אני לא מדברת על אלה, אבל אתה יודע מה קורה? שמערכת החינוך בקריסה, היא קורסת, אין עובדי הוראה, אנשים בורחים מהמערך ההוראה, וכולם אומרים, אנחנו רוצים אנשים איכותיים. איך אתם רוצים אנשים איכותיים כשאתם ככה מתנהגים
לעובדי שהקיצוץ,
המדינה שלנו, לעובדי ההוראה שלנו?
אומר שהקיצוץ ינוע,
הוא קשה, הוא כואב, הוא ברצה אחרי.
בין 300 ל-800 שקלים.
ב-860 שקלים.
כמה בממוצע עובד, כמה עובד הוראה, כמה מורה, מורה, מרוויחים היום סדר גודל?
תראה, סדר גודל, בוא נגיד ככה, המורה מתחיל היום, הגיע ל-9,000. אז מה 9,000 אתה רוצה להוריד לו 300? על מה ולמה? אתה לוקח גם מורה ממוצע של 15 שנים, אתה רוצה להוריד לו 560, אתה לוקח מנהל בית ספר, וסגן, אתה הולך להוריד להם 860 שח, תגידו למישהו שם הקליק על השכל? באים באמת, אני אומרת לך, זה אנשים שנותנים ביום יום, בשגרה, נותנים את הלב את הנשמה שלהם, ובפרט גם בעת חירום. מאלה אתם רוצים לקחת?
אוקיי, אז ביום ראשון...
לא נשתוק על זה, אנחנו לא יכולים להסכים עם זה.
ואם...
אנחנו מתחילים עכשיו עם נושא של שיבושים ביום ראשון, ביום שני, אנחנו כמובן נפסיק כי יש את יום הזיכרון והעצמאות, ונחזור לשיבושים האחרים, ואם אנחנו נראה שזה
תחריפו את המאבק?
עד כדי השבתה. חד וחלק, אנחנו נסביר את המערכת. אנחנו עושים את זה לטובת התלמידים. אנחנו עושים עובדי הוראה, שמחים ומאושרים שיבואו ויגיעו לבתי הספר וימשיכו לתת את כל מה שהם עושים למען תלמידי ישראל, למען מערכת החינוך במדינת ישראל. לא יכול להיות שהמדינה תרצה לפגוע בהם, לא יכול להיות שמשרד האוצר ירצה לפגוע בביטחון של מדינת ישראל. עובדי הוראה זה הביטחון של מדינת ישראל.
יפה בן
ללא
דוד.
עובדי הוראה, ללא מה שהם עושים, מערכת החינוך, לא יהיה אנשים שיפתחו לא את כיפת הברזל, ולא כיפת זהב, ולא אף כיפה אחרת. ולכן צריך לתת ולהעניק להם.
יפה בן דוד, מסגלית הסתדרות המורים, תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, גדעון.
הנשיא דונלד טראמפ מנסה להטיל את האחריות לחלק מהכישלונות הכלכליים על אחרים, וללחוץ עליהם לשנות את המדיניות שלהם, כמו למשל במתקפה הקשה שלו, על נגיד הבנק המרכזי הפדרלי בארצות הברית, ג'רום פאוול. טראמפ אומר, יכולה להיות העתה בכלכלה, אלא אם אדון מאוחר מדי, הלוזר הגדול, יוריד את הריבית עכשיו, שוב, מדובר על ראש הפד האמריקני, אחד האנשים החשובים גם בכלכלה האמריקנית ובכלל בכלכלה העולמית. ביתנו אחד שמכיר מקרוב את הנושאים האלה, מי שהוא היועץ הכלכלי הראשי בבנק הפועלים, הכלכלן פרופסור לאו ליידרמן, שלום לך.
שלום גיזון ולמאזינים.
מה עושה מתקפה קשה כזו של טראמפ על פאוול לכלכלה?
ברור שהיא לא מועילה, היא יוצרת אי-וודאות נוספת בעולם שבו מלא באי-וודאות ובסיכונים שעלו בצורה משמעותית, דבר שרואים אותו בשווקים. זה די ברור שהפד, הבנק הפדרלי, הוא מוסד מאוד משמעותי לוול סטריט ולכלכלה העולמית, מכיוון ששם נקבעים הכללים לריבית על הדולר, להתפתחות של המטבע, הנזילות, עלות הדולרית וכדומה. ובדומה לישראל, כמו שבנק ישראל הוא מוסד עצמאי, גם הפד, גם הבנק הפדרלי הוא מוסד עצמאי, שאמור לדאוג לא רק לטווח המאוד מאוד קצר של החודש הקרוב או החודשים הקרובים, אלא לאורך זמן על הכלכלה האמריקאית, תוך איזון בין היעדים השונים שלו של לשמור על אינפלציה נמוכה ולתמוך בפעילות הכלכלית. ואנחנו פוגשים פה עוד היבט של המדיניות המאוד והצרות המאוד בעייתיות של דונלד טראמפ, כי אם כרגע יש בעיה של כלכלה אמריקאית שמעיטה בקצב הצמיחה שלה, יש כאלה שמדברים עד כדי אפשרות של מיתון במחצית השנייה של השנה, זה לא בגלל הריבית. הריבית היא לא גבוהה בצורה מרסנת, הריבית היא בסך הכל 4.5% בשנה, שהיא ריבית שמבחינה היסטורית מאוד מתאימה למשק האמריקאי, ובמיוחד שמנסים להוריד את האינפלציה.
כן.
הבעיה המרכזית בכלכלה האמריקאית כרגע, זה שיש כאן נשיא וממשל שנוקטים במדיניות כלכלית שתזיק לכלכלה האמריקאית בצורה של העתה של הצמיחה ועלייה מסוימת.
היא לא רק תזיק, כי היא כבר מזיקה, ואנחנו רואים שהיא מכניסה את השווקים בעולם כולו, את הכלכלה העולמית לטלטלה, לזעזוע, ובעיקר לחוסר ודאות, שזה הדבר הכי רע לכלכלה, אתה יודע את זה הרבה יותר טוב מכולנו. בוא רגע תן לנו איזושהי תמונת מצב, איפה כרגע עומדת תוכנית המכסים של טראמפ, כי באמת אחרי הזעזוע בשווקים, טראמפ ככה קצת דפק, נתן ברקס, עצר את הכל, הקפיא את זה ל-90 ימים, מיד גם נדבר על סין, שאותה הוא מחריג, אבל מה קורה כרגע עם תוכנית המכסים?
אז כרגע המכסים עלו, כלומר, העלייה הגורפת לכולם בשיעור המכס של כיוון 10%, כולל על יבוא לארצות הברית מישראל, הדבר הזה כבר קיים, ויש התייקרות ניכרת בשורה של מוצרים סופיים, בחומרי גלם, בתשומות לתהליך הייצור וכדומה. יש את אותה פאוזה, אותה התנחתה שטראמפ נוקט בה והודיע עליה, לאחר שראו שעם כל אותו מה שקרה לזה יום השחרור של ארצות הברית השניים באפריל, זה באמת גרם לזעזוע דרמטי מאוד בשווקים.
אבל זה אומר שהסכנה שריחפה מעל הכלכלה העולמית הוסרה, או שיכול להיות שטראמפ עוד יחזור?
הכל כרגע בהמתנה, הכל כרגע בהמתנה למסעים ומתנים, מה שהוא קורא לזה בילטרליים. קודם כל הדבר המרכזי זה מול אירופה ומול סין, מצד שני יש הסלמה מול סין, ורק לפני כמה שעות הבוקר שעון מזרחי בארצות הברית, קרן המטבע הבינלאומית מפרסמת את התחזיות התקניות שלה, שבעצם מצביעות על באמת תחזית יותר נמוכה לצמיחה העולמית השנה ובשנה הבאה, כולל בישראל, ותחזית יותר גבוהה לאינפלציה.
Okay.
מה שאנחנו אנחנו כלכלנים מכנים סטגפלציה, שזה מצב בהחלט מאוד לא סימפטי ומאוד לא רצוי, גם מבחינת השווקים וגם מבחינת האזרחים.
בוא נאמר מילה בכל זאת על סין, כי אותה טראמפ עליה הוא עדיין משיט את המכסים הגבוהים, 140-145%. דבר איתי רגע על הצד של סין, איך היא מתמודדת עם רוע הגזרה, איך הדברים נראים משם?
תראה, סין היא כלכלה ענקית, שכשאנחנו מדברים על מיליארד 400 אזרחים שם, היא כלכלה שהמנוע העיקרית של הכלכלה זה לא הייצוא, זה לא הסחר הבינלאומי, זה הכלכלה הפנימית, כי אנחנו מדברים על כלכלה שעוברת כל כך הרבה שינויים, למשל כל המעבר מהכפר אל העיר, האורבניזציה, כל זה יוצר כמובן מנועי צמיחה. אז אני חושב שמבחינת סין ברור שתהיה פגיעה, אבל הפגיעה היא הרבה יותר קטנה מאשר הפגיעה נגיד בכלכלה כמו מקסיקו, שאם דונלד טראמפ מעלה את המכסים כמו שהוא מתכנן על מקסיקו, 80% מהייצוא של מקסיקו הולך לארצות הברית.
אז אם לסיום פרופסור, אתה צריך ככה להעריך לאן אנחנו הולכים? תן לי באמת בחצי דקה, איך הולכת לראות השנה הקרובה, עד כמה שאפשר לחזות משהו כשטראמפ הוא האיש שמנהל את ארצות הברית?
בשנה הקרובה מבחינתנו, מבחינת החסכונות שלנו, מבחינת קובעי המדיניות, אנחנו שנה שבה הסיכונים עלו, אי הוודאות עלתה, אנחנו רואים את העלייה במחיר הדולר, במחיר הזהב, הירידה בשער החליפין של הדולר, חשוב מאוד למצוא עוגנים, גישה סולידית, גישה דפנסיבית, לבדוק את מידת החוסן של הכלכלות, של משקי הבית לזעזועים נוספים. כי באמת אנחנו כללי המשחק
בתקופה מטורללת לגמרי, ומיד גם נדבר, מיד נדבר גם על הזהב ששובר שיאים, פרופסור.
כללי המשחק, אני מסיים, כללי המשחק של הכלכלה העולמית משתנים בצורה דרמטית ולא בכיוון חיובי, ואנחנו עדיין לא יודעים מהם כללי המשחק החדשים.
פרופסור לאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, תודה לך על השיחה הזו.
תודה לכם.
רגע לפני הבורסה לבהלה לזהב, בתקופה של חוסר ודאות, עוד ועוד משקיעים וגופים גדולים נוהרים ורוכשים זהב, הוא ממשיך לשבור שיאים, ואיתנו עכשיו ליאור קגן, מנכ"ל מיטב קרנות נאמנות. שלום ליאור.
שלום שלום.
מפתיע אותך הטירוף הזה לזהב?
לא, האמת שזה לא מפתיע, כי כשמסתכלים אחורה על ההיסטוריה של הארוכה של מחיר הזהב, אז רואים ש בתקופות כאלה של אי ודאות, מתאפיינות במעבר של כספים.
כי למה בעצם, למה הזהב, המתכת היקרה הזו, נחשבת למשהו כל כך יציב ובטוח?
תראה, בניגוד לנכסים כמו מניות ואגרות חוב, שאנחנו רואים שמתחילת שנה, לדוגמה, רשמו תשואות שליליות, הזהב אנחנו רואים שעולה ועולה. הסיבה היא שהזהב זה נכס אחר. זה נכס שהמחיר שלו מושפע רק מביקוש והיצע. הוא לא מושפע מצמיחה של חברה או מהחלטה של ממשלה או מגובה הריבית, אלא רק מביקוש והיצע. ולכן, וההיצע שלו מוגבל. ולכן בתקופות של משברים, אי ודאות בשווקים וירידות בנכסים האחרים, אז אנחנו רואים שכסף עובר לזהב, שנחשב כנכס בטוח ויציב בתקופות כאלה.
אוקיי, אז בואו עכשיו תנסה להסביר למאזין הממוצע, שהוא לא ברוקר או איש מומחי השקעות, אם אני רוצה עכשיו להשקיע ולקנות זהב, איך אני עושה את זה?
אז יש כמה דרכים להשקיע בזהב. הדרך הפשוטה ביותר, כמו שאמרת, למשקיע הממוצע, זה קנייה של קרן נאמנות. יש כמה וכמה כאלה, שווה להתייעץ כמובן לפני שעושים את זה. יש כאלה גם בארץ וגם בעולם. קרן נאמנות זה למעשה מכשיר פיננסי, שמי שמייצר אותו זה בתי השקעות בארץ או בעולם. וקנייה של קרן נאמנות מאפשרת מעקב אחרי מחיר הזהב.
אוקיי, אז קרן נאמנות, איזה עוד אופציות יש?
אני רק יוסיף שאומר שבקרן האמנות אפשר לקנות גם קרן האמנות שעוקבת אחר מחיר הזהב, ויש גם אפשרות לקנות קרן האמנות שמשקיעה בחברות של קריאת זהב, שזה גם החברות קריאת זהב נהנות מהמגמה בדרך כלל, זאת אומרת שהמגמה של הזהב חיובית, אז החברות קריאת זהב מן הסתם נהנות מהמגמה.
אוקיי, אז יש את הקרנות, אפשר גם לקנות את הזהב עצמו, את מטילי הזהב?
אפשר. אבל זאת לא הדרך הפופולרית והמומלצת.
כלומר, הסיפורים על אנשים שמחביאים זהב מתחת לבלטות, זה אגדה אורבנית, או שיש גם באמת אנשים שככה שומרים על הזהב שלהם?
זה תראה, אני מניח שיש אנשים שעושים את זה, אבל שוב, זה לא הדרך הפופולרית או המומלצת לעשות את זה, כי מן הסתם שאתה תקנה זהב פיזי, אז יש עלויות גבוהות של סוכנים ועלויות של יחסון וביטוח ושמירה, זה דרך הרבה יותר מסובכת לעקוב אחרי מחיר הזהב, גם יותר קשה, יותר קשה למכור ולקנות, זאת אומרת, זאת לא דרך הפשוטה למשקיע שמחפש השקעה בזהב.
אוקיי, מעניין. ליאור קגן, מנכ"ל למיטב קרנות נאמנות, תודה רבה לך.
תודה.
איפה הכסף? אנחנו מתקרבים לסיום, רוצים להתעדכן במה שקורה בבורסה. מצטרף אלינו ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בפועלים. שלום ירון.
אלן גדעון.
לדעתי אנחנו ברגע נדיר של מסכים ירוקים גם בוול סטריט וגם בתל אביב.
איזה כיף שנפל בחלקנו סוף סוף יום חיובי.
וואו, מה קורה?
אז זהו, אנחנו רואים באמת וול סטריט פותחת בעליות של כאחוז ושליש ב-S&P ובדאו, נאסד"ק אפילו קצת יותר, אחוז ושני שליש. זה מקרין לחיוב גם על הבורסה של תל אביב, שבבוקר קצת הייתה שלילית מתונה, עכשיו בעקבות וול סטריט אנחנו רואים עליות של משהו כמו 0.25% במדדים הכבדים, תל אביב 90 עולה כמעט אחוז, וזה באמת יום די נדיר לצערי בתקופה האחרונה.
כן, לגמרי. טוב, אני רוצה שתסביר לי משהו שאני לא מצליח להבין. הדולר בכל העולם הולך ונחלש, לפעמים אפילו מתרסק, אבל כאן אצלנו הוא ממש מתחזק. מה, איך זה קורה?
כן, אז קודם כל בעולם הוא חוטף מאוד מאוד חזק, בעיקר בגלל כל מה שקורה עם טראמפ, עכשיו זה המאבקים שלו מול יור הפד, אגב, הוא מאוד היה רוצה שהוא ילך הביתה, אבל הוא לא יכול להדיח אותו, בעצם אין שום תהליך חוקי שמאפשר לו להדיח את פאוול, עד שנה הבאה שהוא מסיים את הקדנציה שלו, אבל כאן בישראל אנחנו רואים את הדולר דווקא מתחזק מול השקל, זה נובע בעיקר משתי סיבות עיקריות, הירידות בוול סטריט, בעצם גורמות לגופים המוסדים, הם חייבים, מה שנקרא בשפה שלנו, לאזן את התיק ולקנות דולרים. הדבר השני זה פרמיית הסיכון, שיש תחושה שהיא קצת עלתה בתקופה האחרונה, כי הגענו לידי סוג של מבוי סתום בכל מה שקשור בעזה, וחששות ממה שיקרה עם איראן, או לא יקרה עם איראן, אבל זה בהחלט מלא את פרמיית הסיכון, ולכן אנחנו רואים את השקל נחלש. אגב, בגלל זה גם האירו מתחזק עוד יותר, כיוון שהוא מתחזק בעולם מול הדולר, וכאן גם מול השקל,
כן. שער משולש. היום כבר על 4 שקלים ו-25 אגורות. ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בפועלים, תודה לך.
להתראות.
אנחנו מסיימים את איפה הכסף, תודה ליעל איילון שערכה, יואב כהן אפיק, שקד מורג, הייתה אחראית על השידור בדיגיטל, אחיה דלוק, גר אביב, ירון זאבי, אני גדעון אוקו,